país.
Radio Sol se oye, a radio hoje ensaia. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
השיר של האירוויזיון, ישראל באירוויזיון 2023. מצעד השיר של האירוויזיון יוצא לדרך ואתם יכולים להשפיע. כנסו לאתר radiosol.co.il, הצביעו ובחרו את השיר שלכם לאירוויזיון. יום שלישי, 9 במאי, בשעה 17:00 PM, נביא את המצעד השיר של האירוויזיון בהגשת שמוליק מושקוביץ. ישראל באירוויזיון 2023, רק ברדיו סול.
מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כי אני חייל. אז אנחנו ביום רביעי, עברנו משלישי לרביעי, עברנו מהשעה 13:00 PM, אבל המתכונת לא השתנתה. אנחנו כאן להביא לכם מידע עדכני, רלוונטי למשרתים, למי שעומדים לפני שירות צבאי ומעוניינים במידע. אז אנחנו פה לרשותכם. ואנחנו כאן עם אורח חדש באולפן כמדי שבוע, אבל לפני שאני אציג אותו, אני רוצה לומר כמה מילים על המעבר הזה מהאזרחות, מסטטוס של אזרח לסטטוס של חייל. אנחנו ככה מתקרבים לקראת סיומה של שנת הלימודים, בגרויות, ומיד אחרי זה החבר'ה מתחילים להתגייס, גיוסי יולי-אוגוסט. והרבה חושבים על המעבר הזה כמשמעותי וקשה בהיבטי טירונות, בהיבטי הדרישות הצבאיות, הריחוק מהבית, השינוי בתנאים, בתנאי החיים. מה שלא לוקחים בחשבון או פחות לוקחים בחשבון, יותר נכון, זה שצריך להתייחס גם לדברים אחרים שהצבא מתייחס אליהם שונה מאשר באזרחות. למה הכוונה? דברים שבאזרחות לא עושים מהם סיפור, ובצבא עושים מהם סיפור גדול מאוד. הדוגמה המובהקת ביותר היא שימוש בסמים. שימוש בסמים אפילו קלים, אפילו שימוש חד פעמי, אפילו שימוש בבית כשהחייל בחופשה ללא מדים וללא נשק. אם מדובר באזרח, המשטרה לא מטפלת, לא אוכפת, לא חוקרת. בצבא זה סיפור אחר לגמרי. ולא רק שזה סיפור אחר, זה גם סיפור די רציני. זה מעצר, זה חקירה, זה עלול להוביל לכתב אישום, ועלול להוביל גם לרישום פלילי שמלווה את החבר'ה הצעירים, או עלול ללוות אותם למשך תקופה מאוד ארוכה. אז שימו לב, שימו לב, שימוש בגרס בצבא ובאזרחות, זה שני דברים שונים לגמרי. החבר'ה שמתגייסים ורוצים לתרום ורוצים להתרם, חבל שתצאו אחר כך עם קטם של רישום פלילי. אז עד כאן בעניין הזה, ואנחנו נעבור לאורח שלנו, שלשמו התכנסנו, ונגיד צהריים טובים לסגן אלוף במילואים, ניר פופל. ניר, צהריים טובים.
צהריים טובים, אולי.
איזה כיף שהצטרפת אלינו.
תודה רבה, איזה כיף שהזמנת אותי.
אז קודם כל, בוא נספר שאתה, חוץ מזה שאתה סגן אלוף במילואים, היית אחראי על מערך הדימות בצהל. שזה נשמע מעולה, אבל בוא תסביר לנו מה זה אומר.
הייתי בתפקיד האחרון שלי, לפני שהשתחררתי בסוף 22, בתפקיד מפקד מערך הדימות בצהל.
אוקיי.
שזה בעצם תפקיד שמתכלל את כלל הפעילות של הדימות בתוך הצבא, תחת חיל רפואה כמובן.
מה זה דימות? זה אם אני רוצה MRI, CT, דימות, צילום?
המונח המקצועי של דימות זה בעצם הפקת דמות. אוקיי. למטרות רפואיות, באמצעות קרינה מייננת, באמצעות גלי קול, מגנט, ויש גם דימות שלא רפואי, אנחנו מכירים את זה משדה התעופה, ממצלמות טרמיות בצבא וכו'. Okay. הרבה פעמים מתבלבלים במונחים, אומרים הדמיה, אומרים בבית חולים, שולחים אותך לבדיקות הדמיה, וזה טעות נפוצה, אבל זה בעצם דימות, זה אימג'ינג, הדמיה זה סימולציה, אז הרבה פעמים מתבלבלים בין המונחים.
אוקיי, אז רגע, אז קודם כל, המערך הזה בצהל הוא לא רק רפואי? זה מה ש...
לא, בתוך הצבא, בתפקיד שלי, אני תכללתי רק את התחום הרפואי. זאת אומרת, אני הייתי אחראי לתכלל את כלל הפעילות השוטפת של בדיקות הדימות בצהל, בחירום ובשגרה.
שזה מה שאמרתי, MRI, CT, רנטגן, יש עוד משהו?
היה לנו רפואה גרעינית בזמנו שנסגר, כי עברנו לשיטות אחרות לחפש שברי מאמץ. אבל אנחנו פותחים את השירותים לפי התוויות שהצבא צריך. זאת אומרת, אנחנו מתאימים את עצמנו, את השירותים שאנחנו נותנים בתוך הצבא, לפי האוכלוסייה. יש לנו אוכלוסייה צעירה, אוכלוסייה שסובלת מפציעות אורתופדיות יותר, מהמאמץ, בגילאים.
ואיך זה משנה? נניח עכשיו יש לי, לא יודעת, יש יותר שברי מאמץ. איך זה משנה את...
לעומת האזרחות, בתוך הצבא למשל, יש מה שנקרא, אנחנו צריכים להתייחס בתוך הצבא לדחיפות מנהלתית וגם דחיפות רפואית. זאת אומרת, יכול להיות חייל שעכשיו יש לו חשד לקרע ברצועה, באזרחות בן אדם כזה הוא לא דחוף. זאת אומרת, הוא עובר את הבדיקות, ממתין לבדיקות, לאורתופד וכולי. בתוך הצבא זה יכול להיות דחוף. למה? כי חייל שעכשיו צריך להיכנס לגיבוש או צריך להיכנס לבד אחד, ויש חשד לאיזשהו פגיעה, אז אנחנו צריכים לדעת כמה שיותר מהר, כדי לדעת אם הוא ייכנס או לא. זאת אומרת, זה ישפיע על הקריירה הצבאית שלו, על השילוב שלו בתוך היחידה המסוימת. בגלל זה אנחנו בתוך המערך, זה מה שבעצם גם מאוד מייחד אותנו בתוך הצבא, כי אנחנו מסתכלים גם על דחיפות מנהלתית, גם דחיפות רפואית, אנחנו מנסים שהכל יהיה תחת קורת גג אחת. זאת אומרת, אם הגעת לאחד מהמרכזים הרפואיים של חיל הרפואה, אז אתה תמצא בפנים כבר את כל המעגל הזה כדי לא לטרטר אותך ולנסות לסגור לך את המעגל הזה כמה שיותר מהר. ויש לך את כל הנושא של סגירת המעגל שאין אותה למשל באזרחות. זאת אומרת, אם...
בוא נדבר רגע אחד, אתה לא קרפר, אתה לא קצין רפואה ראשי, אבל אתה מכיר את זה שיש כל מיני תלונות על מערך הרפואה. בוא נגיד רק לצורך, לא לשם כך התכנסנו, אבל בוא נגיד על זה מילה. נגיד אני צריכה עכשיו MRI, CT או משהו כזה, הסיכוי שלי לקבל אותו בצבא הוא טוב מבאזרחות? פחות טוב או ש...
וואי, זו בדיוק נקודה הכי, כאילו הכי קריטית, כי לעומת האזרחות, אנחנו, שאני הייתי בתפקיד וגם קודמי לתפקיד, עשינו מאמץ שאת השירותים שהחיילים יצטרכו, נעשה אותם כמה שיותר מהר, ביעילות כלכלית כמה שיותר גבוהה בשביל הצבא, ושהחיילים יקבלו את השירות הכי טוב. אז בעצם מ-2012 הכנסנו את ה-MRI ואת ה-CT לתוך הצבא באמצעות הסכם חכירה, והבאנו ניידות CT ו-MRI לתוך מרפא מרכז.
אוקיי.
והחיילים מרוויחים, אין ספק, וגם מגיע להם, הם מקבלים היום את הזמינות הכי טובה בארץ. זאת אומרת, חייל שהיה צריך בדיקת CT, הוא יכל לקבל אותה עם זה דחוף מהיום למחר, הוא היה צריך להמתין אולי בין 3-7 ימים ל-CT, ול-MRI בין שבוע ל-14 יום.
שזה מדהים.
מטורף.
אני בטוחה שאפשר אולי...
הלוואי וזה היה לאזרחים.
בדיוק.
אני היום, אחרי שפרשתי והצטרפתי לקופת חולים,
אתה רואה...
אני מבין פתאום עד כמה השירותים הרפואיים הם לא רעים בכלל בתוך הצבא. נכון, יש את המינוס של המיקום, נכון?
למרות שמקטרים על זה. נכון. אוהבים לקטר על כל מיני דברים.
החיילים צורכים, תראי, החיילים צורכים שירותי רפואה בממוצע ילד בן 18, ילד אני אומר.
כן.
בחור בן 18, בין 18 ל-20 צורך בערך פי 10 מפגשי רפואה מבחור בן 18-20 שהוא לא בצבא. אז הם צורכים יותר, אז הם גם מגיעים יותר, וזה מובן.
תראה, לפעמים זה מכוח המאמצים, ולפעמים מכל מיני סיבות אחרות.
יש פה את כל המורכבות, שירות חובה, כן רוצה לשרת, לא רוצה לשרת, איפה שמו אותי, נפשי.
לא, גם הרבה פעמים, תשמע, כשיש עומס לא נורמלי על הגוף, אז ופחות ישנים, ופחות אוכלים, וזה, אז כנראה שזה נותן אותו טוב.
בגלל זה אנחנו גם מחזיקים יותר שירותי דימות שמותאמים לחיילים. זאת אומרת, אנחנו לא מחזיקים למשל בצבא מערכת PET-CT שהיא לטובת גילוי של סרטן. כי האוכלוסייה כמובן בצבא היא יותר צעירה, בין 20 ל-40 ומשהו, 50. רוב האוכלוסייה היא צעירה והיא לא צריכה את הבדיקות האלה, אז אנחנו לא נחזיק את זה בתוך הצבא. אנחנו שולחים את זה החוצה. את הדברים שאנחנו נצטרך, אנחנו משאירים בתוך הצבא, כי אנחנו, יש לנו יותר שליטה על זה. גם אני בתפקיד שלי הייתי יכול לשלוט על כל המכונים. מי המטפלים שיהיו, שהם יהיו מטפלים מוסמכים כמו שצריך.
איך מגיעים, אגב, לתפקיד כזה בצבא?
בעבר היה, היו לנו מסגרת של עתודה. לפני כמה שנים היא הפסיקה, כבר יותר מ-10 שנים היא הפסיקה.
אז איך מגיעים?
ובעצם כל המשרתים...
חוזרים לשירות?
במערך הדימות הם חוזרי שירות, כן. זאת אומרת, אנחנו מורכבים מחוזרי שירות בקבע, אזרחים עובדי צהל ואנשי מילואים. מטבח גדול של הפעילות שלנו מושתתת על אנשי מילואים יקרים שמגיעים מבתי החולים בקהילה ומהקופות החולים והרופאים.
אבל מי בפועל עושה את הבדיקות? הרי מאוד חשוב לדעת גם לפענח, אבל גם לבצע את הבדיקה. זה...
נכון, את נגעת בנקודה שהיא ממש ממש רגישה כיום, זאת אומרת... ככה במקרו, אם אני רגע פותח איזה סוגריים קטנים, אז אני אומר, יש היום בארץ, אין כרגע חוק דימות, מי שלא יודע. אין חוק דימות. בעבר היה גם הכרת מעמד לרנטגנאים, זאת אומרת שאני סיימתי ללמוד ב-2002, קיבלתי הכרת מעמד, אחרי כמה שנים זה בוטל, בעקבות איזה בגץ בשם חופש העיסוק, ביטלו את הכרת מעמד, ומאז אין בעצם הכרת מעמד לרנטגנאים, לעומת אחיות ופיזיותרפיסטים, ואין בעצם חוק. זאת אומרת, אם היום
אם אני רוצה ללכת להיות רנטגנאית, מה אני צריכה לעשות?
אם את רוצה ללמוד להיות רנטגנאית, שינו את השם לדימותנית רפואית לא מזמן.
אוקיי.
כן, אני אשמח ככה לשפר את השם. אז אם את רוצה ללמוד דימותנית רפואית, את יכולה ללמוד את זה, ויש היום 3 מוסדות אקדמיים, שזה אוניברסיטת בר אילן, שערי משפט.
אבל אני כן צריכה תעודה.
כן, ברור, נכון, אבל במכונים בחוץ, בצבא, אני לא אגייס אותך אם את לא עשית את התעודות כמו שצריך. באזרחות, בגלל שהנושא הוא פרוץ, אז את יכולה להגיע למכונים פרטיים או לכל מיני גופים פרטיים ולגלות שיש שם אנשים שעובדים בלי התעודות. ואין לך בעצם, חוץ מחוזרי מנכ״ל, אין לך שום בעצם כלי כרגע לעשות משהו. אז עכשיו, סוף סוף, היה עבר בקריאה הראשונה, הצעת חוק לחוק דימות, ואני מקווה שזה ייפטר בקרוב.
נראה לי שיש עוד דברים שהם מתעסקים בהם.
כן, כן. אבל הדאגה שלי הייתה שבתוך הצבא יקבלו את השירות הטוב ביותר.
ובצבא מי עושה את זה? מי שיש לו תעודה? זאת אומרת, זה אזרח עובד צהל?
כן, אזרחים עובדי צהל, שאני הייתי מגייס. אנחנו בעצם יש לנו בתוך צהל 8 מכוני דימות, שהגדול ביותר נמצא בחרב צריפין, מרפא מרכז, צפון ודרום, זה השלושה המרכזים הגדולים. אנחנו פרוסים בעוד אזורים, כמובן בירושלים, והיתרון של הצבא זה שאנחנו יודעים לפתוח מרפאות באזורים שבדרך כלל האזרחות היא לא תפתח שם. למשל, יש לנו מכון דימות בצוקי עובדה, באזור הערבה.
טוב, ברור למה.
יש שם המון המון בסיסים, אתה חייב לתת שם שירותי רפואה, והאזרחות פחות פותחת שם, או ברמת הגולן. מי שעושה את הבדיקות זה בעצם אנשי קבע, אנשי מילואים שמגיעים, וגם הם רק עם תעודות וכל מה שצריך. ויש במרפא מרכז, יש מרכז פענוחים, שמורכב מאיש קבע אחד בדרך כלל, רדיולוג בקבע אחד, וכל השאר זה אנשי מילואים שמגיעים, רדיולוגים מכל הבתי חולים הכי טובים בארץ מגיעים, ובעצם נותנים את הפענוחים. יש לנו גם פענוחים, זאת אומרת, בן אדם שעשה צילום רנטגן מקבל את הפענוח באותו היום, בן אדם שעשה גם אולטרסאונד מקבל את הפענוח באותו יום, ואם יש ממצא, אנחנו גם מדווחים, אנחנו יודעים לדווח למפקדים בשטח, להגיד לו, תקשיב, החייל שלך עכשיו עבר בדיקה, יש לו ממצא מסוים, תעצור לו רגע את הפעילות, ואם אפשרי, באותו רגע והוא נמצא במכון, זה היתרון של צה"ל, אנחנו לא משחררים אותו, אלא אם אפשר באותו רגע, הוא יראה את האורתופד, הוא יגיע לבית חולים, הוא...
מה שצריך.
אנחנו נסגור לו את המעגל, כן.
אוקיי, אז הבנו קצת מה זה המערך הזה בצה"ל, ועכשיו בוא תגיד לי איך כל זה קשור למשלחות הסיוע. סיפרת לי ככה לפני זה שהיית במשלחת סיוע הומניטרי מטעם צה"ל לא אחת בעולם. אני לא יודעת, כשאני חשבתי על משלחת סיוע, אז ישר קפצו לי לראש פיקוד העורף.
נכון.
ונכון, חיל הרפואה, אבל לא יודעת, לא חשבתי על, על רנטגן, למרות שזה מאוד מאוד הגיוני. אז בוא תסביר לי כאילו קצת על המשלחת סיוע, ממה היא מורכבת, מי, מה, מו.
נכון, באמת שחושבים על משלחת סיוע, אז ישר עולה לנו בראש פיקוד העורף, ויש לנו באמת פיקוד העורף הכי מנוסה בעולם, מבחינת האירועים האלה. ובעצם משנות ה-80 זה הלך והשתדרג, הקימו את יחידת היחצה, שזה יחידה חילוץ... אזורית, אבל כעיקרון, ברגע שיש אירוע, אסון בעולם, מלחמה, או כל אירוע שהוא אירוע הומניטרי, אז יש כאילו שתי אופציות. אופציה אחת היא שהמדינה בעצם תפנה למדינת ישראל, כמו אתה יודע, בדרגים המדיניים ותבקש סיוע, או שהכי טוב, ומה שהכי רוצים זה שהמדינה שקרה באסון, היא תפנה לארגון הבריאות הבינלאומי, תגיד לו, אני צריכה סיוע 1, 2, 3, יכול להיות שאני צריכה רק סיוע של אורז, לא צריכה סיוע רפואי. אבל ברגע שיש אירוע אסון שהוא נדרש לא רק בחילוץ, נכון, יש את פיקוד העורף שהוא יוצא הרבה פעמים למשימות בלי רפואה, כמו האירוע בברזיל שהיה, האירוע שהיה במקסיקו, שרואים שיוצא פיקוד העורף והוא מתעסק רק בחילוץ, להוציא עכשיו מחלצים איזה אסון מסוים.
יש באמת אירועים שמשלחות סיוע יוצאות בלי. ללא רפואה?
כן, למשל...
כי מה, כי אז המדינה יודעת לתת...
יש למשל אירועים נקודתיים, למשל את זוכרת את הפיגוע שהיה בשגרירות ארגנטינה?
אוקיי.
אז המטרה שם הייתה לחלץ נפגעים מהבניין שנהרס, אז אין כל כך צורך בצוות רפואי גדול. יש צוות רפואי מצומצם שתמיד נמצא עם פיקוד העורף, אבל באירועים היותר נקודתיים האלה יוצאים רק פיקוד העורף. או היה את השיטפונות בוץ בברזיל, גם אנחנו לא יצאו רפואה. אבל שיש אירוע שהוא אירוע מז'ור, אירוע גדול, כמו רעידת אדמה שהייתה עכשיו בטורקיה, נפאל, האיטי, שזה רעידת אדמה אחת החזקות שהיו והם הכי הרבה נפגעים, אז בעצם פיקוד העורף יוצא כמשלחת ענקית שכוללת בתוכה את בית החולים השדה של צה"ל.
מה זה ענקית?
זאת אומרת, זה יכול להגיע בערך בין 200 ל-240 אנשי צוות.
אוקיי.
בין 50 ל-90 טון ציוד.
וואו. בוא נדבר על מה הציוד.
על בית חולים.
מה זה הציוד הזה של... תמיד אנחנו שומעים בית חולים שדה. מה זה?
אז תראי, ברגע שיש אירוע אסון, ונגיד עכשיו בטורקיה, מבקשים איתנו סיוע, ישראל מחליטה שהיא מוציאה משלחת, מוציאים בית חולים שדה. בית החולים שדה הוא בעצם מתחלק לשלושה קטגוריות, שזה נקרא EMT באנגלית, זה Emergency Medical Team של הארגון הבריאות הבינלאומי, והוא בעצם מדרג 1, 2, 3, שדרגה 1 זה יכול להיות בית חולים מאוד מאוד קטן, שנותן רק שירותים.
רגע, ארגון הבריאות העולמי הוא זה שמחליט איזה דרגת סיוע נדרשת?
הוא גם יכול להגיד לך, אני צריך 1, 2 או 3, אבל הוא גם זה שקובע לך כמו תקן. הוא נגיד שב-2015 שמגיעו לארץ לבדוק את בית חולים מהשדה הישראלי, אז הם באו, בדקו אותנו, והחליטו שאנחנו מקבלים EMT3, שזה הכי גבוה.
אוקיי.
שזה אומר הכי הרבה... מיטות טיפול נמרץ, יכולות של אשפוז, יכולות של טראומה כירורגית, שיש בפנים דימות ומעבדה ופגיעה ונשים, ממש בית חולים כמו שאת מדמיינת לעצמך, כמו איכילוב, אבל שהוא פשוט נבנה על בסיס יבילים או אוהלים, והוא בשטח, והוא יודע להיות עצמאי, זאת אומרת, הוא יודע להגיע לנקודת אסון, להסתדר עם מים משלו, להסתדר עם לוגיסטיקה משלו, ואלה בעצם השלושת קטגוריות האלה. וישראל היא, דרך אגב, היא המדינה היחידה, עם עוד מדינה אחת קטנה שקוראים לסין, שיש לה בעצם את הדרגה השלישית הזאת.
באמת? זה אנחנו בסין?
כן, כן, כן. ב-2019 הייתי באימון ברומניה עם עוד 12 מדינות, שאנחנו באנו בעצם ללמד את האירופאים איך מתפעלים כזה בית חולים, וזה היה מדהים לראות.
לא יאמן.
כן, זה היה מדהים לראות. מדינה קטנה כמו ישראל, עם יכולות מדהימות.
האמת שזה באמת קצת מפתיע לשמוע את הדבר הזה שזה אנחנו וסין, אבל טוב, אני מקווה שרק נשתמש בזה בנסיבות טובות. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, okay. נשמע את עידן עמדי, זוכר כמעט הכל, ואז נבין קצת יותר על הפעילות בעצם.
אוקיי. Okay.
כמעט הכל אני ויונתן בגשם שיפשופים על הברכיים מדלגים במים ושמיים בהירים אני זוכר כמעט הכל ריחות של אמא מתגנת בהופעה עוגות לפני המלחמות שעוד נקראנו ילדים אני זוכר כמעט הכל ובבירור אותך אומרת פרש שלי חבק אותי תגיד מיושב לך בלב אני זוכר כמעט הכל כל פיסה בדרך וכמה כישלונות כמה ניצחונות כמה רסיסי חיים אני זוכר כמעט הכל לילות שלמים חכים לשם כפויים על איזה ערד שיבוא מחר איך התבגרנו צעירים אני זוכר כמעט הכל סבא עומד בבית הכנסת לוחש קור נדרי ומכוון אז האמינו במילים אני זוכר אותי אותך מאוהבים אי שם על המרפסת חלש אמנת ושמיכות מה צריך יותר תגידי אני זוכר כמעט הכל כל פינה כל סדר כמה כישלונות, כמה ניצחונות, כמה רסיסי חיים. כמעט הכל ירושלים כל אחר שיקורים ברחובות פתורים מדאגות אין עבר ואין עתיד אני זוכר כמעט הכל חוצים את הודו ברכב צפופים בבית חבד חיוך מצד אל צד במזרח מותר להיות מימים אני זוכר אותי נשק לחת אגב לפני שאת נרדמת בקש מאלוהים תשמור עליה יש גם אנשים רעים אני זוכר כמעט הכל כל מילה כל חלק וכמה כישלונות כמה ניצחונות כמה רסיסי חיים ערב טוב מנורה.
אז ערב טוב מנורה. ואנחנו ממנורה נחזור לעניינים שלנו.
מנורה.
ונדבר נמשיך בעצם אותה נקודה שבה היינו, דיברנו קצת על מה זה בית חולים שדה, ואיך מתארגנים בו. עכשיו אמרת, זה משהו שלא כך הבנתי, איך בית חולים נהיה עצמאי בהיבטי אספקת חשמל, מה, אתם מביאים גנרטור?
כן, מים? כעיקרון, אני זוכר את הפעם הראשונה שיצאתי ב-2010 למשלחת להייתי, הייתי סרן צעיר, ואמרו לי, אתה יוצא למשלחת, היה ירידת אדמה, ולא האמנתי. קודם כל, שעליתי על המטוס, הרגשתי כמו בסרט שיער, שאני עולה ואין לי מושג לאן אני הולך, ממש מלחיץ, ואני אומר, אנחנו נוסעים מטוס וזה, אבל בעצם מה שקורה זה שמטוס אחד משמש את הצוות עצמו, את האנשים, את הרפואה, את הפיקוד העורף, זה מורכב מהמון יחידות, מיחצה, מכלבים של עוקץ.
וואלה.
אתה הולך לשירותים במטוס, אתה רואה כלב של עוקץ בשירותים, עושה פיפי, אתה לא מאמין. יחידה ממש כאילו אורגנית שלמה של אנשים, שגם מתאמנים כל שנה, בית חולים שדה מתאמן כל שנה, הוא שייך ליחידה שנקראת, שכחתי לרגע את השם.
לא משנה, פחות חשוב השם.
אבל יחידה שהיא מתאמנת כל שנה, יחידה חירוגית אשפוזית מתכלית של הצבא, מתאמנים פעם בשנה, מתחסנים, אותם אנשים גם מחוסנים בדרך כלל, מוכנים עם הציוד. יש לך מכל מיני מחלות שאתה צריך להתחסן אליהן. בדרך כלל האזורים שעמוקי אסון זה לא פריז או רומא.
וחבל.
כן, כן. שיש אירוע במקומות כאלה, המדינות האלה בדרך כלל גם לא צריכות אותנו. אז בדרך כלל זה אירועים של מדינות דרום אמריקה, מדינות עולם שלישי, מדינות עם כל מיני מחלות, כמו שאתה טס לתאילנד ועושה חיסונים.
כן, אבל כשאתה טס לתאילנד, אתה עושה חיסונים מאוד ממוקדים.
נכון, אבל יש חיסונים שאתה יכול לעשות לכמה מדינות, כמו דיזינטריה, כמו מלאריה, טיפולים לכל מיני דברים. חלק מהם אתה מקבל ממש לפני היציאה. ההתארגנות היא צריכה להיות כמה שיותר מהר, כי הזמן הוא קריטי. ברגע שיש רעידת אדמה, הייתה רעידת אדמה בטורקיה לדוגמה, אחרי כמה שעות כבר פיקוד העורף הכין את הצוות חלוץ, תמיד יהיה את הצוות חלוץ לפני, שהוא מורכב מאיש של חיל הרפואה, איש לוגיסטיקה, איש הבטחה, איש של משרד החוץ ואיש של פיקוד העורף. הם יוצאים הכי מהר שאפשר לאזור האסון, ומתחילים לבדוק בשטח איפה יהיה אפשר לשים את חיל הרפואה ואת פיקוד העורף, שיהיה הכי אפקטיבי, שנוכל לטפל בהכי הרבה פצועים, שנוכל להציל הרבה חיים, והם יוצאים כבר קדימה. בזמן שהם יוצאים, והם מגיעים לשם תוך 5-6 שעות, מתחילים להתארגן עם המדינה ועם הממשלה שלהם, חיל הרפואה ופיקוד העורף מתחיל להתארגן פה. זאת אומרת, אנחנו נפגשים, מתחילים להרים טלפונים, חלק מזה זה אנשי קבע, חלק מזה זה אנשי מילואים, מקבלים טלפון, אומרים לך, תקשיב, תוך 8 שעות תגיע למחסן, תתחיל להכין את הציוד שלך, כל אחד כמובן בהתמחות שלו, אני מכין את הציוד שלי לדימות, אני יש לי מחסן עם כל הציוד לחירום, אני דואג שפעמיים בשנה אני בודק אותו, אני מפעיל את האנשי מילואים שלי ואת האנשי קבע שאני יודע שיצאו איתי, שיהיו מוכנים, שידעו מה עושים באירוע כזה, אני בודק שהוא קשיר, אני לא רוצה עכשיו לטוס 1,000 קילומטר לדרום אמריקה ולגלות שמכשיר לא עובד, שגם זה קרה, כן?
וואלה. רגע, בוא נחזור שנייה לסיפור של הסרן הצעיר שעולה על מטוס.
אוקיי, אז אני עולה למטוס להייתי, זו טיסה ארוכה, אחרי שטיפלנו את כל הציוד והרגענו אותו במחסן, והכל מתחיל לעלות בפלטות, או שהוא מגיע עם הרקולסים, או שהוא מגיע עם מטוסים של ישראל, של אלעל או של הצבא, ואנחנו נוחתים בהייתי, אני זוכר את היום הזה שנחתתי שם בשדה תעופה בהייתי, שהוא בקושי שדה תעופה נראה כמו הנגר כזה, רואים חיילים אמריקאים, אנחנו ככה נראים קצת כמו מוסכניקים, עמדי בית, ולעומת האמריקאים, אבל מגיעים לאיזה מגרש שכדורגל, המקום חייב להיות מאובטח, תמיד יוצא גם צוות הבטחה של הצבא, כי תמיד יש גם סיכונים ביטחוניים, ופחה וטרור, ואנחנו מגיעים למגרש כדורגל, אז מסתכלים, מגרש כדורגל ריק, שהחליט שזה המקום הכי טוב, שגם אפשר לשמור עלינו מבחינת הבטחה, וגם אפשר להקים שם את הבית חולים שדה הזה. מגיעים בערך בשש בערב, הציוד מגיע באמצע הלילה, אחד בלילה, מהירים אותנו, ותוך 5-6 שעות, יש לך בית חולים שדה שעומד, זאת אומרת, בשעה 8 כבר מתחילים לקבל חולים.
רגע, קודם כל, מבחינת, אמרתי, מבחינת לוגיסטיקה, אז נגיד הבאת הגנרטור, אבל מה, אתה מביא, מאיפה מים, למשל?
מביאים הכל, יש...
אתם עולים עם גלונים של מים?
עולים עם בקבוקים של מי עדן.
לא, עזוב מים לשתייה. לשטיפה,
לבית חולים. נכון. אז קודם כל, יש... קודם כל מביא מים מהארץ בשביל שתייה לאנשים, אוכל, כמובן, אין לך שם אוכל, אתה צריך להסתדר עם כוחות עצמך. יש אפשרות, א', להיעזר ב... אם עכשיו הגענו לטורקיה, לקרמן מרש, על הרעידת אדמה, אז לקחנו מים מהמקומיים. זאת אומרת, לוקחים מים, יש יחידת הנדסה ומים של פיקוד העורף, והם יודעים עכשיו לשים תחלו, לבנות לנו מקלחות, להשתמש במים האלה לחיטוי. כל הציוד הרפואי מגיע כמובן מאורגן, וכל אחד אחראי על התחום שלו. אני בתוך הבית חולים שדה, איך שנוחתים, אני יודע שהמשימה שלי זה להקים את האויל שלי, ולהיות מוכן כמה שיותר מהר עם הציוד שלי, זאת אומרת, להרכיב אותו, להיות מוכן, להגיד להם, אני עכשיו מוכן, אפשר להתחיל להכניס חולים לרנטגן, לאולטרסאונד, למה שצריך. מעבדה, מכינים את המעבדה, ולאט לאט זה נבנה כממש, כבית חולים שדה, עם טריאז' בכניסה, עם מערכת תקשוב שרושמים את המספרים של אנשים, עם מיון ילדים ומיון מבוגרים וחדר לידה והכל.
מדהים. זאת אומרת,
מטורף, כן.
אתם פותחים שם בית חולים מאלף ועד תף.
אתה מסתכל, אתה פתאום רואה צלחות של לוויינים, יש פתאום תקשורת, יש אינטרנט, זה אני לא מדבר איתך על 2010 אז, אבל עכשיו שהגענו, תוך כמה שעות אתה מקבל אזור.
אז רגע, אז אתה לוקח לא רק את אנשי הרפואה ואנשי פיקוד העורף, אתה גם מביא אנשי תקשוב, אתה מביא המון המון...
בגלל זה אמרתי, זה מורכב מהמון המון צוותים, צוות אחד שאחראי לתקשוב, למשל, שבית החולים, כי בית החולים הופך להיות עם מערכת תקשוב רפואית. איך אני יודע שיש לי, למשל, מטופל שצריך לבוא לעשות צילום? אני רואה במערכת במחשב, אני יודע כל הזמן מה קורה בבית חולים, כמה מטופלים נכנסו, אני רואה אצלי מי ממתין לבדיקת דימות. כמובן, זה לא אנשים מתהלכים, אז לוקחים מקומיים ונעזרים בהם כאלונקאים. וממש מתחיל מערכת של כל הצוותים בסירקולציה, ובייחוד מדהים, מדהים. זה מדהים לראות איך כולם עובדים ביחד, זה יחידה אורגנית שהרבה פעמים אתה גם רואה את האנשים האלה במשלחת נוספת או באימון, וזה אנשים שאתה רואה אותם, יש לך פרפרים בבטן מהם.
כי אתה יודע שזה אף פעם לא בסיבות טובות אבל.
נכון, נכון, אם אתה אומר טוב להתראות, אתה יודע שזה כנראה להתראות באסון הבא.
אוי ואבוי.
אתה תמיד אומר שזה עדיף שזה לא יהיה פה, שזה יהיה בחול, ואנחנו רק נצא לעזור.
תגיד, במה בכל זאת שונה בית חולים שדה מבית חולים רגיל, נקרא לו?
בסוף, בית חולים שדה א', שהוא בשטח, היכולות שלו כמובן מוגבלות לעומת בית חולים שאת מכירה עכשיו בבניין ובמדינה. אנחנו נמצאים בשטח, הסטריליזציה, זאת אומרת, ההיגיינה היא, כמה שלא תנסה, אתה אף פעם לא תהיה
100%.
100%, נכון. אתה לא יכול שם לעשות את כל הפרוצדורות. אתה יודע שאתה יכול לטפל בכמות נפגעים, אתה מגיע לזמן מוגבל, יש לך מגבלה כמה מטופלים אתה יכול להכניס לבית חולים, כי למשל, לבית חולים שלנו יכול להגיע ל-100 מיטות אשפוז, ובסוף יש בחוץ אלפים. הגענו למשלחת להייתי, היו בחוץ משהו כמו 300-400 אלף פצועים.
וואו.
ואתה מרגיש לפעמים, אתה אומר, רגע, זה כלום.
זה טיפה בים.
אני כמו טיפה בים, נכון, אבל אתה לא יכול לחשוב ככה, כי בסוף כל מטופל שאתה מצליח לגעת בו, זה יש לו משפחה, והצלחת להציל אותו, ואתה מקווה שלא רק אתה תגיע, ישראל שולחת את הבית חולים שלה, עוד מדינה שולחת את הבית חולים שלה. המטרה של, כמובן, היופי בישראלים, זה שא', יש במדינת ישראל איזשהו מוכנות חירום תמיד, זאת אומרת, וזה לא קורה בכל מדינה, יש מוכנות חירום, אתה יכול להרים טלפון למילואימניק שהוא מנתח בהדסה, ואומרים לו יש משלחת, והוא תוך 10 שעות עוזב הכל ומגיע, והבית חולים יגבה אותו, יעזור לו, כדי שיצאו. זה משהו שקורה רק בישראל, מהמוכנות שלה, בכלל מה שקורה במדינה שלנו. אבל אתה מגיע ואתה צריך עכשיו בשעות האלה להחליט מי נכנס לבית החולים.
זה מה שרציתי לשאול אותך. כשיש 300 אלף בחוץ, איך מחליטים מי נכנס ומי לא?
אז למשל, בהאיטי, אחרי יום או יומיים, החליטו שחייבים ועדת אתיקה, והיו יושבים כל ערב, והיו צריכים להחליט בכניסה, בטריאז', את מי נכניס ומי לא. האם נכניס ילד שאנחנו יודעים שהוא פצוע ראש, והוא יצטרך עכשיו את האינקובטור שלנו, או לא יודע, או את הטיפול נמרץ שלנו לחודשיים, ואנחנו לא יכולים לתת לו את זה, או נכניס במקומו 4 ילדים שנוכל כל יומיים לשחרר מישהו ולהציל את החיים, ואתה מקבל החלטות, הרופאים במקום מקבלים החלטות של כאילו ממש
אלוהים.
על סף מי ייכנס ויחיה ומי ימות.
וואו.
מקבל החלטות מאוד מאוד קשות, ואתה רואה גם במקביל אנשים שמנסים דרך, בהייתי ראינו אנשים מכניסים ידיים לגדרות ורוצים אוכל, ואומרים לך אסור לך לתת, אל תזרוק אוכל, כי מתחיל כאוס. תחשבי שזה מדינות שגם ככה המצב שלהם לא טוב. יש כאוס במדינה, יש רעידת אדמה, יש בלגן שלם.
זה נורא קשה. זה נורא קשה גם, בסדר, אתה מרוחק מהבית, ויש עומס וכו' וכו', אבל להימנע מלעזור למישהו, או נגיד מישהו מושיט יד ומבקש אוכל, וכאילו אומרים לך, אל תיתן, זה כאילו בניגוד לאינסטינקט.
נכון. זה כמו שאתה... אני למשל, היה לי מאוד קשה עם הדברים האלה, במיוחד עם ילדים, אבל אומרים לך, תקשיב, אתה לא יכול לתת אוכל לכולם, אתה לא יכול להכיל את כולם. המדינה באיזשהו כאוס, בדרך כלל גם המערכות מתפרקות, זה לא מדינה חזקה, נגיד, כמו, היינו בטורקיה למשל עכשיו, אז טורקיה זה מדינה חזקה, אז טורקיה זה מעצמה. אז הטורקים גם כבר לימודי ניסיון מ-99 ו-2000, יש להם אזורים של חירום לרעידת אדמה, אתה רואה איך הם מתפקדים יפה, איך הם לוקחים את כל הפצועים קשה, מטיסים אותם לבתי חולים בערים אחרות, והם מוכנים. אבל כשאתה מגיע כמו למדינה, לנפאל, להאיטי, שהשלטון קורס, בהאיטי, הכל קרס, בתי כלא התפרקו, ברחו אסירים, התחילו ביזה, קיבלנו פצועי ירי.
וואו.
אני זוכר שהגיע לי יום אחד בלילה עירו אותי, הייתי צריך לקום בלילה לצלם מישהו, אמרו לי, זה הגיע פצועי ירי, מהר מהר, מה אמרתי, מה הפצועי ירי? זה...
מה קשור?
אני אומר, אני אמרו לי, רדת את למה, הוא פצועי ירי, לא יכול לטפל בו.
אני לא קם.
הוא השתגעת, תטפל בו. אז אתה רואה פתאום איך מבנים קורסים, איך אוכלוסייה שלמה בעצם קורסת, והמטרה שלך, א', זה להציל חיים, זה המטרה הכי חשובה להציל חיים. המטרה השנייה היא לנסות לטפל בכמה שיותר פצועים, להגיע כמה שיותר מהר, זאת אומרת, להגיע בערך תוך 80, בין 72 ל-96 שעות, כבר להתחיל לפתוח את הבית חולים. פצועים קשה בינתיים מתים, אם לא מקבלים טיפול. פצועים קל, אין להם ברירה, הם צריכים לקום, לעזור למשפחה, לטפל בחברים שלהם. אז מי שנשאר, זה בדרך כלל פצועים בינוני, ואתה מגיע ואתה מתחיל לטפל בפצועים בינוני, כמובן שהמראות, זה מראות, מראות, מראות קשים, אתה רואה, אתה יכול לראות אנשים פצועים, שברים פתוחים, עם גפיים, עם זיהומים, דברים שאתה לא רגיל לראות. אני, שהייתי סרן, צילמתי רנגן בחרפ, היינו מצלמים, היינו רואים אולי שבר באצבע, והחייל היה עושה היסטריה מזה, אבל פה אתה רואה מראות, כל אחד שמצטלם, מפורק לגמרי. ובאורתופדיה אתה רואה באותו רגע כבר, מטפלים בו, עושים לאנשים ניתוחים, ותוך יומיים אתה חייב לפנות אותו מהאשפוז.
ולאן מפנים אותו? זאת אומרת, יש...
בדרך כלל המשפחה מגיעה, הם לוקחים אותו, והוא צריך להסתדר, כי אתה רוצה להכניס עוד אנשים, אתה רוצה לנצל את הזמן שלך שם, והזמן הוא קריטי, כי בכל במשלחת יש פיק. זאת אומרת, יש את הפיק הזה של הפצועים קשה, ובערך אחרי כמה ימים שיש את האדרנלין הזה והמלא פצועים הקשה, זה מתחיל לרדת, אנשים חלקם מתים, ובערך אחרי 8-10 ימים, הבית חולים ממש משנה את אופי הפעילות שלו. זאת אומרת, הוא הופך להיות מטיפול בטראומה, מנפגעי רעידת אדמה, פציעות מיחה, שברים, הוא הופך להיות פתאום בא מישהו בא, כי הוא יודע שיש רפואה חינם, צהל נותן רפואה חינם במקום.
וואלה, יש גם כאלה.
פתאום מישהו בא עם סינוזיטיס. טוב, מה? אבל מבחינתו, יש לו עכשיו מישהו שיטפל בו.
מה עושים במקרה כזה?
אז מכניסים. יש מחלקה אמבולטורית בתוך הבית חולים שמטפלת גם בדברים שהם לא עכשיו, מישהו שנפל לו בלוק על הראש או נלכד, ומטפלים בדלקות ריאות ונותנים להם אנטיביוטיקה, מגיבים פתאום מדהים. אתה רואה אנשים שבחיים לא לקחו אנטיביוטיקה, לעומתנו שלוקחים כל חודשיים אוקסיפן, בן אדם תוך כמה שעות מתחיל להבריא. כל משלחת יש סיפורים מרגשים, כל משלחת אתה גם משתפר, זאת אומרת אנחנו משתפרים.
אז בוא נדבר על זה, בוא נדבר על במה משתפרים, כי אתה אומר שהתחלתם מרמה 3, שזאת הרמה הכי גבוהה.
ב-2015 קיבלנו את ה-EMT3, את הדרגה הכי גבוהה.
נו, 2015 היה לפני המון זמן.
בנפאל, נכון. בדיוק עכשיו עברו 8 שנים בנפאל. סיפרתי לך שבדיוק עכשיו קיבלנו תמונה של מישהי שהגיעה עם פציעת ראש מהריסות, היא טופלה בבית חולים, והיא שלחה תמונה לאחת האחיות, איך היא נראית היום ואיך היא בריאה, וזה היה ממש מהרגש לראות אותה.
אז במה משתפרים?
משתפרים בזה שה... א', מ-2010 עד 15 בעצם קיבלנו את ה-EMT3 הזה.
אוקיי.
אנחנו משתפרים מבחינת הטכנולוגיות.
אוקיי.
רוכשים ציוד יותר מתקדם. היום יש לצהל אפילו מכשיר שיודע לשאוב מים מהגם ולהיות עצמאי, לעשות לו ניקוי כדי להשתמש במים האלה. זאת אומרת, אתה צריך להוכיח שאתה יכול באמת להיות עצמאי. אתה מגיע למדינה שהיא בכאוס, אתה לא יכול, אתה לא תמיד יכול לקבל מהם עכשיו. אלא הם גם קשב אליך לקבל מהם. רגע, חבר'ה, אני צריך פה חיבור למים, חיבור לזה, אתה צריך להיות ממש ממש עצמאי. אתה משתפר גם מבחינת היכולות הרפואיות שלך, כי יש לך חלק מהאנשים, זה צוות אורגני שהיה במשלחות קודמות, הוא כבר מתייעל, הוא עובד יותר טוב, הבית חולים מתקתק יותר טוב, הקימו אחרי האיטי מערכת תקשוב, חיל הרפואה הקים מערכת תקשוב שנקראת האיטי, שהיא מערכת שמשמשת אותנו עד היום, משהו שלא היה ב-2010. יש ציוד יותר טוב, ציוד מתקדם.
זה עוזר גם לנו בתור מדינה כשאתה חוזר אחר כך? אתה בתור איש קבע או איש מילואים שחוזר לצבא, או שזה רק PR כלפי חוץ?
לא, לא, זה מאוד עוזר לנו, כי גם אנחנו, הצוות שלנו, הוא מתאמן במרכאות, זאת אומרת, הוא צובר ניסיון, ובסוף המטרה של בתי חולים שדה שיש לצהל, זה בסוף להתכונן לאירוע בישראל. זאת אומרת, גם אנחנו נמצאים על
הכוונת.
על השבר, כן, סורי אפריקני, וגם אנחנו יכולים להיות רעידת אדמה באזור צפון, ערד.
אני לא מדברת דווקא על רעידת אדמה, חלילה. אני מדברת על השוטף המבצעי שלנו. זה יש איזשהו דמיון, או שאתה אומר, זה לא קשור?
קודם כל, יש לך, כן, יש לך בכל מיני אמצעים שמשדרגים אותם אחרי המשלחות. יש לך מחקרים שאחרי זה יוצאים. מחקרים שלך לרפואה,
אוקיי.
שבזכות המשלחות האלה הוא מפרסם דברים, והוא מתקדם במקום מיני ציודים, כל מיני אמצעי רפואה.
Mm-hmm.
פיקוד העורף משתכלל כל הזמן. בודק ציודים חדשים בשביל עכשיו איך לחלץ. כל הזמן יש התקדמות בתחום הזה.
אז אתה אומר, זה עוזר גם לנו.
כן, כן.
בוא תספר לנו על אירוע ככה מרגש, יוצא דופן, משהו שאתה חרוט לך בזיכרון ככה טוב. אני מניחה שיש הרבה.
כן, כן, כן. יש לי תמונות בראש שאני עד היום זוכר. נגיד, שאתה רואה ילד תפור, מגיע לבית החולים, במיוחד במשלחת בית, זה המשלחת הכי קשה. זה המשלחת עם הכי הרבה הרוגים ופצועים. וזכו לי הרבה תמונות שם של ילדים, שפתאום מגיעים אליך לצילום, ואתה רואה שתפרו את הממחות של שתפרים בגדים.
וואו.
כי זה מה שהיה.
כי זה מה שהיה.
כן, אז כל מיני תמונות של ילדים, בעיקר ילדים. אני זוכר שגם יש מכל מיני רגעים בתוך הבית חולים, שאתה רואה בן אדם, למשל הייתה בחורה בטיפול נמרץ במשלחת לנפאל, והייתי אמור כל יום בבוקר להגיע לצלם אותה. כמו מעקף כזה, לראות מה הסטטוס שלה, צילום חזה. וכל יום היא הלכה והשתפרה, עד שאחרי זה 4 או 5 ימים הוציאו אותה על כיסא גלגלים. לפיקוד העורף היה ספר.
אוקיי.
והוא פשוט חפף לה את השיער בחוץ, סיפר אותה.
וואו.
ואתה רואה בן אדם שלפני שנייה היה כמעט מת, ואתה רואה פתאום אישה שמחייכת ומסתפרת בתוך בית חולים שדה.
אזוי.
כן. יש מ-2015, צירפו ליחידה הזאת ליצנים רפואיים. זה משהו
באמת?
שלא היה. כן. והם חלק מאיתנו, מתאמנים איתנו, ואני בכל המתחלה הרמו גבה, מה, ליצן רפואי, מה קשור? כי היו ליצנים רפואיים שיוצאים איתם עצמם. אבל פתאום אתה רואה ליצן רפואי, שהוא לא רק עוזר למטופלים, א', הוא גם עוזר למטפלים, כי גם, כן. כי בסוף אתה צריך משהו להתמודד עם מה שאתה רואה. אז אחד המנגנוני הגנה הכי טובים זה הומור, הומור משחרר אותך. אז הליצן הרפואי גם מצחיק את הצוות, ובסוף הוא גם מצחיק את המקומיים, זה לא משנה, הוא לא יודע עכשיו לדבר בשפה של...
לא צריך שפה, אתה
כן,
אומר.
כן, זה שהוא לא יודע לדבר עכשיו בקריאולית, בהאיטי, זה לא משנה, כי הוא מצליח להצחיק. היה בנפאל ילד, שהוא היה, הוציא אותו מהריסות אחרי זה 4 או 5 ימים, הוא היה רקדן. הוא הגיע לבית חולים ונאלצו לקרות לו את הרגל.
אוי ואבוי.
ואתה שומע סיפור כזה, אתה אומר, וואי, כאילו רקדן, לקרות לו את הרגל, זה... הרגת אותו, כאילו החלום שלו היה להיות רקדן מקצועי, ואתה רואה אותו יוצא מבית החולים, ומתחיל לעבור שיקום בתוך הבית חולים, ומלמדים אותו קביים, והליצן הרפואי מנסים להצחיק אותו תוך כדי, ואתה רואה שהוא מתחיל, הוא עדיין לא מחייך, אבל אתה רואה שהוא מתחיל ככה קצת להשתפר.
לאט לאט.
בנפאל, אם את זוכרת, היה גם משהו, בכלל, כל מתאר הוא מתאר אחר, כל משלחת היא משלחת אחרת, כי כל אסון הוא אסון אחר. זאת אומרת, בפיליפינים התחברנו לבית חולים מקומי, וזה היה אזורים כפריים, שפיקוד העורף, למשל, כמעט ולא היה לו מה לחלץ, אבל הוא הלך לשקם בית ספר. לשקם בית ספר מקומי, ברגע שאתה, ברגע, מה קורה? יש אסון, בית ספר נהרס, ילדים לא הולכים לבית ספר, הורים לא הולכים לעבודה, הכל נהיה סטטי ועומד, אז המטרה שלנו היא לא רק לטפל, אלא גם לנסות לעזור לאוכלוסייה לחזור לעצמה. אז פיקוד העורף עזר להם להחזיר את בית ספר למקום, זה לא בית ספר כמו שאנחנו רגילים פה, זה פחונים כאלה. לסדר את הגגות, לסדר את זה, הזמינו אותנו לראות את המקום, הילדים חוזרים לבית ספר, נכנסנו כל הילדים עם דגלי ישראל.
וואו.
רגע מאוד מרגש. בנפאל היה את הרעידת אדמה, זה גרם למפולת, אז היה, התחילו להגיע הרבה מטיילים בישראלים בנפאל, שמצאו את עצמם בטרק אחרי צבא, להגיע וואו. להתנדב בבית החולים, והיה
מדהים.
סיפור של, לא יודע אם את זוכרת, היה חייל בשם זיכרונו לברכה, אור אסרף,
okay.
שחיפשו אותו באזורים של, הוא הלך לעשות טרק, והוא נהרג שם, ואבא שלו הגיע לבית החולים עם הצוות שלו של אגוז,
וואו.
שהיו איתו בצבא.
מדהים.
יצאו לחפש אותו, ואבא שלו חיכה בבית החולים, ואנחנו כל הזמן חיכינו, כל הזמן כולם דמיינו את הרגע שהוא יחזור, שיהיה את המפגש הזה, ובסוף בסוף מצאו אותו מת. כן. זה היה רגע מאוד מאוד מרגש עבורי לראות את זה.
לא פשוט, יש שם רגעים לא פשוטים.
כן, כן, כן. זה ממלא אותך, אבל מאוד.
תכף נדבר על זה. נשמע את אושר כהן והודיה, אני פה, ואז באמת נדבר על המנגנון הזה של לחזור למקומות הקשים.
שזה כואב אתה לא יכול אליי אני קוראת אותך ואת השירים שאתה כותב את לא צריכה להתערב
אני חכם, אני חושב, יודע מה אני עושה.
מה אתה עושה?
נוטה שאני נוסע.
תתחיל לספר, מאמי קשה לי לראות אותך ככה ולא לדבר.
זה לא מסתדר, אהבתי אותה כמו בסרט, עכשיו היא שם ואני פה. יותר, את לא מהייתי ואת כמו אחותי, אז אם יש לך צרות אז גם יש לך אותי.
זה בדיוק אחרי שנסע לי כואב, הוא חזר אליי שוב לבלבל לי את הלב. בלילות הוא שלי, בימים הוא עוזב. אז תגיד לי אתה אם בדוק הוא אוהב. מדבר אליי אל תנתק.
מאמי קשה לי לראות אותך ככה ולא לחבר.
זה לא מסתדר, אהבתי אותו כמו בסרט. עכשיו הוא שם ואני פה. הוא שם ואני פה.
אז אנחנו חוזרים לשידור שלנו ולשיחה עם ניר. ניר, דיברנו על מראות מאוד קשים, רגשות מאוד קיצוניים. מצד אחד אתה מצליח להציל אנשים, מצד שני, כמו שאמרת, חלק מהאנשים נפטרים. איך מתמודדים?
נכון, נכון. תראי, אני, המשלחת הראשונה שלי הייתה הייתי, והיא הייתה באמת הכי טראומטית, ככל שעבר הזמן ויצאתי יותר למשלחות, כבר סיגלתי לעצמי איך אני מתמודד עם זה, אבל באמת בהייתי זה היה, היה לך פינה אחת שהיה צריך שם למשל לשים את הגופות, היית באורתופדיה יכול לראות שחותכים עכשיו איברים, ובסופו של דבר אני, אתה רואה מראות ממש לא נעימים, אתה גם חווה אירועים של רעידת אדמה, של אפטר שוקים, אני זוכר שהקרפר, שהוא היה גם לא מזמן מנכ״ל משרד הבריאות נחמנה שהגיע לבקר, ישן אוהל לידי, שתינו התעוררנו בבוקר, אני מוציא את הרגל החוצה והוא באדמה רועדת, ואני בכלל חושב שזה פשוט אני עייף, ואז הוא אומר לי, אני מוחה על דרך ההתעוררות שלכם פה. אבל אתה מסתכל על מראות מאוד מאוד קשים, יש לך כמובן את כל בריאות הנפש תמיד, אני במשלחת הראשונה ידעתי בכלל שיש קבן, הייתי מגיע לפינה, יש פינת מנוחה בכל משלחת, שזה מה זה נקראת פינת התרעננות, זאת אומרת לצוות, אתה מגיע, יש שם שתייה, יש שם אפילו שש בש, או דברים ככה קצת להירגע, טלפונים, כדי שתוכל להתאים את הטלפון והכל, וכל פעם היה שואל אותי מישהו שאלה, וחזרתי לו, אמרתי לשותף, יש איזה מישהו, כל הזמן אני בא, מתחיל איתי, אומר לי, לא, זה הקבן, ימסטול. אז כמובן שאני כל הזמן, מבחינתי, ניסיתי כל הזמן להשתמש בהומור. עכשיו, מה זה הומור? אתה רואה מראות קשים, אתה נמצא באזור עזוי, מבחינתך, גם כשאתה יוצא החוץ, מוצאים אותך תמיד לסיור, לראות מה קורה בחוץ. בהייתי שהסתכלתי דרך המצלמה, אני מאוד אוהב לצלם, הרגשתי שאני כאילו נמצא כרגע בוורשה ב-1942, ממש, תורים למים, וגופות ברחובות, ואתה רואה דברים שהמוח שלך לא מצליח להקל. אז אני כל הזמן ניסיתי לנסות להבין מה מצחיק אותי בסיטואציות האלה.
מה יצחיק אותך בסיטואציות?
בסופו של דבר, כאילו מה שקשה זה לא העבודה עצמה, כי אתה יש לך אדרלנין, אתה מרגיש שאתה עושה משהו משמעותי, כולם עובדים בשיתוף פעולה מעולה. בסוף מה שקשה זה הדברים שאין לך את הפרטיות שלך, אתה ישן באוהל, בדרך כלל זה מזג האוויר חם לך, טורקיה זה פעם ראשונה שחווינו קור, מינוס okay. 7.
וואו.
אבל בדרך כלל זה מדינות חמות, דרום אמריקה, לחות גבוהה וחם. ובסוף מה קשה? קשה לך זה שהאוכל, אין לך את האוכל שאתה צריך, אתה אוכל רק קבנוס וירקות, אין לך את המקלחת כמו שצריך, אין לך את הפינה שלך, אז בסוף מה מצחיק אותך? מצחיק אותך שאתה אוכל קבנוס, מצחיק אותך שירותים, שאתה צריך עכשיו למצוא לעצמך שירותים, ואתה מתאפק, ואתה כולם מדברים, לא כולם משתפים, אבל אני משתף, ואז ככה אני גם גורם לאחרים קצת לצחוק, אני משתף על הבעיות הפרטיות שלי, מבחינה של השירותים, ואז אנשים צוחקים, וזה קצת משחרר. אני תמיד קצת מקליל את האווירה, אומרים, בכל משלחת.
אז אתה הליצן הרפואי של המשלחת?
כן, אבל הסמוי, מאז שהביאו ליצנים, אז תמיד אומרים לי, די, ניר, אתה גונב לנו את העבודה, תפסיק, אתה עם הבדיחות שלך, אנחנו באנו להצחיק פה. אז אני תמיד, אני זוכר למשל בנפל, אנחנו קיבלנו פנסי ראש, והייתי לא קיבלנו פנס ראש. זה גם כן, תראה, משהו התקדם בשביל שירותים. ואז בלילה היה צריך לעשות פיפי, ואנשים לא אוהבים שירותים חימיים. אז הבנות היו הולכות בלילה לשדה הפתוח כדי לעשות פיפי, ואיך הם היו, עכשיו, שמי שמסתכל מרחוק על השדה, רואה פתאום...
עיבובים.
כן, עיבובים. זה היה נראה כמו...
גחליליות.
שדה גחליליות, כן. טוב, אז פשוט הם מעבבות אחת לשנייה. אני פה, לא להגיע לכאן. אז אתה מסתכל, והייתי רושם את הדברים האלה כל הזמן. כל הסיפורים המצחיקים האלה, זאת אומרת. היה גם רגעים פחות, אני חושב שהצחיקו את המפקד. נגיד, בנו לנו שולחן מעץ, הגיע מפקד גבוה בכיר של הצבא האמריקאי, ביחד עם מפקד המשלחת, שזה היה פרופסור איציק רייס, קשוח. הוא נכנס לתוך האוהל, והוא אומר לי באנגלית, "Nice table", כאילו, שולחן יפה מעץ, ואז אני אומר לו, "כן, זה מאיקאה". ואז הקצין האמריקאי מסתכל אחורה לשותף, אומר, "מה, יש פה איקאה?" וזה, והמפקד, כאילו, בחוש, בית חולים, רוצה להרוג אותי.
להרוג אותך.
אז אני כל הזמן מסתכל בכל משלחת מה מצחיק, וממש כותב לי, במשך השנים, לאורך כל השירות הצבאי שלי, כל הזמן כתבתי לי איזה דברים קורים לי ומה מצחיק. למרות שזה דברים עצובים.
באמת, היית במודעות לעצור ולכתוב?
תראי, היה לי חלום, אני הרי חוזר שירות, חזרתי לשירות בגיל 28, בגיל 21 השתחררתי משירות חובה, רציתי ללכת ללמוד משחק, אנחנו משפחה של ניצולי שואה וזה, וניגשתי לאבא שלי, אמרתי לאבא, אני הולך ללמוד משחק, והוא אומר לי, איזה משחק, השתגעת? כאילו, אתה לא זוכר איך סבתא ניצלה מבוכנבלד, רק בגלל שהיה לה מקצוע. אז אמרתי לו, אבא, סבתא לא הייתה בבוכנבלד, הייתה בת 16, אמר לי, עזוב אותה, הבריכה מסובבו, ראית? היה לו גם המון חוש הומור. אז אמר לי, לא, אבל הוא ניסה להגיד לי, תקשיב, אתה חייב ללמוד מקצוע, כי מי ששרד בשואה, זה בסוף אנשים שהיה להם מקצוע. הוא אמר לי, משפט, תמיד יכולים לקחת ממך את הכבוד, אבל את המקצוע לא ייקחו ממך. וזה משפט ככה שחלחל לי בראש, ובמקום ללכת מה שבאמת רציתי לעשות, הלכתי ללמוד רנגן, וככה okay. התגלגלתי לתוך הצבא. לקראת סוף השירות שלי השנה, אני אמרתי, ניר, רגע, אתה משתחרר, כל החיים כתבת, כל הזדמנות שהיה עשיתי קטעים מצחיקים, גם במשלחות הייתי עושה קטע סטנדאפ, גם בטורקיה עשיתי להם עכשיו. יש תמיד איזה יום אחרי 10 ימים שזה קצת נרגע, שזה רגע שגם המטפלים צריכים איזה משהו, אז פה הייתי נכנס לעניינים ועושה תמיד את הצחוקים שלי, או עושה סרטון מצחיק או תמונות, משתף פעולה עם המקומיים, זה היה עוזר, ההומור, ההומור היה עוזר להיקשר לאנשים המקומיים, זה גם היה לי מאוד קשה להיפרד מהאנשים בשטח.
נכון.
והייתי, נקשרתי לשתי אלונקאים, הבאתי להם את כל, כל מה שיכולתי הבאתי.
רגע, אבל אמרת שאתם שומרים על קשר, הנה, עכשיו קיבלת תמונה נכון. מלפני 8 שנים. נכון,
אז היום יש כבר פייסבוק ואני שומר על חלקם עם קשם, עכשיו בפייסבוק שלי יש לי איזה 10 חברים פתאום מטורקיה.
וואה, תיזהר.
כמה דרדואני, חבר שלי. אבל אתה שומר על חלקם על קשר, אתה מאוד נקשר עליהם, ואני אמרתי לעצמי, רגע, אתה ניר, אתה משתחרר, אתה חייב לעשות רגע הפוגה, להוריד רגע את הדרגות, להוריד רגע את הפסון, את האגו, ולנסות להגשים את החלום. ובאמת מאז אני מנסה את זה. זאת אומרת, אגרתי כל כך הרבה חומרים.
אז אתה עוסק בסטנדאפ.
אני, כן, אני נקרא סטנדאפיסט בהרצה. אני בעצם מופיע כל שבוע בקאמל, קאמל קומדי קלאב, זה המקום, אני חושב, היחיד שנותן הזדמנות לכל מי שרוצה. זאת אומרת, סטנדאפ זה המקצוע היחיד שיש לו במה פתוחה.
אוקיי.
תחשבי על מטוס, אותו היום יהיה לנו טייס, כל 5 דקות נחליף טייס, אבל בסטנדאפ זה מותר.
אוקיי.
ובעצם יש לי כל שבוע נותנים לי הזדמנות לעלות ל5 דקות עם קטע, ואני בעצם לוקח את כל החוויות, כולל חוויות ממשלחות.
כן, חוויות ממשלחות הופכות ל...
הופכות ל... כן, למשל עכשיו על המשלחת לטורקיה. צחקתי על זה שרק 5 ימים לקחו אותנו למחנה להתקלח, אחרי 5 שלא התקלחנו, ואנחנו מגיעים ואומרים לנו, תשאירו פה את הדברים, אחרי זה תקבלו אותם, ואומרים לנו, המקלחות של הנשים פה, של הגברים שם, ואני אומר, או, זה מתחיל להריח ניחוח גרמני קצת. אני משתמש בזה בהומור, והמקלחת, מה שקורה בפנים, זה הכל דברים שקורים בשטח.
אבל לא צריך לחיות את המשלחת הזאת כדי להבין על מה אתה מדבר, או שזה...
אז נכון, באמת, אני תמיד השתמשתי בזה דווקא במשלחות או בתוך הצבא, ואז הצבא מבין, אבל לאחרונה, אחרי שישבתי עם סטנדאפיסטים קצת יותר ותיקים, אמרו לי, תקשיב, זה למשל נושא שלא מדברים עליו, שאף אחד לא מדבר עליו. אז בוא, תביא את מה שכתבת, ואני יושב איתם, והם עוזרים לי עכשיו איך אני מנגיש את זה לאזרחים שלא יודעים מה זה משלחת.
כן, יש באמת, יש מה ללמוד בהיבט הזה? זאת אומרת, זה לא משהו שהוא טבעי?
אני תמיד חשבתי בסדר, אני גם שהייתי ילד, תמיד הייתי מצחיק, הייתי אוהב להצחיק, הייתי מוכן לקבל אנשים רק בשביל להצחיק את הכיתה.
אוקיי.
גם בטירונות, לא אכפתי להישאר שבת, העיקר שזרקתי את הפאנץ' שלי, אבל עשיתי קורס, מסתבר שיש קורס לסטנדאפ.
אוקיי.
נרשמתי לקורס בקאמל קומדי קלאב אצל אריק זילברמן, שהוא מנחה מאוד מאוד מפורסם. ואני לא ידעתי אני רק חשבתי שאני בסדר, שאני יודע. ואז מסתבר שלומדים את זה, מתי עושים את השעיה, מתי יש את ההיפוך, מה אתה אומר מתי, מה זה זמן, ממש, יש לזה, זה ממש טכניקות.
יש תורה.
כן, תורה שלמה. זה... ממש אנחנו לומדים מספר מפגשים את התיאוריה, הוא מבקש ממך לכתוב 5 דקות כל פעם קטע, ואתה עולה איתו כל פעם.
וזה בעצם סוג של סטאז'?
אתה, כן,
אתה מתלמד.
כן, בכלל סטנדאפיסטים, בשביל להיות סטנדאפיסט, להצליח בזה, אתה צריך לצבור קילומטראז'. זאת אומרת, אתה לוקח המון זמן עד שאתה מרגיש ממש משוחרר על הבמה. כל פעם שאני עולה, גם אם זה לחמש דקות, החמש דקות על הבמה זה נצח. הטיפ הראשון שהוא נתן לנו תמיד, זה תמיד לעלות עם בקבוק מים, כי אין דבר יותר מייבש מבדיחה שלא הצחיקה.
הבנתי.
אז אותה חיה בקבוק. אז תמיד תראו סטנדאפיסטים עולים עם בקבוק מים, תבינו.
כן, נכון, הם תמיד באמת, אבל זה גם שלמה ארצי עולה עם בקבוק מים.
הוא גם, וגם עם הגבת, טוב.
כן, זה נראה לי קצת אחר.
נכון.
טוב, ניר, האמת שנשמע שהיה לך שירות מעניין. אני, כשחשבתי רנטגן, אמרתי, טוב, לא נשמע לי כזה מעניין, אבל המשלחות הן בהחלט גיוון מרענן.
נכון, היה לי שירות מדהים. השירות, השילוב הזה של חירום ושגרה בצבא, לקח אותי למקומות שלא דמיינתי שאני אגיע, אפילו לסוריה. פתחנו בית חולים שדה, זוכרת את המלחמה בסוריה? ופתאום מוצא את עצמי מטפל בסורים שהם כביכול האויבים שלנו. היה איזה רגע שהביאו איזה פצוע סורי, צילמנו אותו, הוא היה מורדם, ניתחו אותו, בבוקר הוא מתעורר, הוא לא ידע בכלל שהוא הגיע, חייל סורי, הוא מתעורר, הוא פתאום רואה דגל ישראל, הוא רואה צבא ישראלי, והוא נפל מהמיטה, הוא רצה כאילו לברוח, הוא לא הבין, הוא חושב שהוא נפל בשבי. אז מכל מיני רגעים שלא חשבתי שיקרו, שאני אתעסק בהם. יש לך עוד סיפורים
לסטנדאפ. ניר פופל, סגן אלוף במילואים, ראש מערך הדימות בצהל לשעבר. תודה רבה, גם על הצחוק, גם על הסיפורים. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, תצטרפו אלינו, שימו לב, יום רביעי, ב-12. כל יום רביעי ב-12 עברנו. אז אל תתבלבלו. אנחנו נהיה פה שבוע הבא, ואנחנו חותמים עם עדן חסון עד שתבואי אליי. ביי.
ביי, תודה רבה.
האמת שלי לא מאפשרת לי להירדם לצידך הלילה, אז הכנסתי לאותו גיטרה ודוך למקום שייתן לי לחשוב. בגדול אני שמאמין ותופס שהכל מסתדר מלמעלה, וניסיתי מספיק את הכל להצדיק, לנסות שיהיה לנו טוב. אבל לא נלחם עלינו עד לילה, לא עומד בלחץ יותר עד שתבואי אז אליי. אני כבר לא אהפה להסביר לך שהכל נופל עליי, והכל בגלל אגו. עד שתבואי אז אליי, אני כבר לא אהפה להסביר לך שהיה לך טוב מדי, אני עכשיו לפחות. עד שתבואי עד אליי. האמת שנהיה קשה לי עם כל האנרגיות שאת מייצרת, אז תפסתי מרחק מדויק כדי לשמור על עצמי פה שפוי בשבילך. נחז ברגעים מושלמים מהעבר כשהיית לצידי פה אוהבת, שהרום היה טוב, הפסק לחשוב, היינו עושים אהבה. לא
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
תשובה לשאלה שמזמן חיכיתי לה, רוצה שתשאלה.